מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם ישר כמו פלס עקום, כתבתו של רמי שלהבת, פורסמה ב-7 בנובמבר 2019. העורבים הצמאים שהפריעו לזהות גלי כבידה, המטושים שהמציאו רוצחת סדרתית, הרעש שזיקה את מגליו בפרס נובל, ויחידות המידה שהשמידו חללית, טעויות המדידה שעשו היסטוריה. ישר כמו פלס עקום. מדע ניסויי טוב מחייב דיוק. חוקרים אוספים נתונים על היקום ובאמצעות סטיות קלות שבקלות באורכי הגל מגלים כוכבי לכת רחוקים החגים סביב שמשות אחרות. גלאים משוכללים חושפים גלי כבידה זעירים ובוזונים חמקמקים. כימאים מתכננים תגובות מדויקות בין חומרים שנמדדו בקפידה רבה. איננו יכולים כמעט לומר דבר על המציאות אם לא צפינו בה ומדדנו אותה. אבל לפעמים הדברים משתבשים, ותגלית מרתקת מתבדת כשמתברר שהתבססה על נתונים לא נכונים או על פירוש שגוי של תצפיות. פעמים אחרות, נדירות הרבה יותר, מה שחשבנו לתקלת מדידה חושף למעשה אמת מפתיעה ופורצת דרך. המדע של טעויות המדידה רצוף מדידות שגויות, הפרעות בלתי צפויות והרבה הרבה הפתעות. צרות משמיים. כשאלברט איינשטיין פרסם את היחסות הכללית ב-1916, חסרו למדע האמצעים להוכיח את הניבויים שלה. בין השאר חזה איינשטיין את קיומם של גלי כבידה שנוצרים מתנועתן של מסות גדולות בתוך מארג המרחב זמן של היקום. אולם במשך עשרות שנים לא היו גלאים מתאימים למדוד את תנודות הכבידה הזהירות שיצרו התנגשויות ענק בין כוכבים, וכך לאשש את התיאוריה. מדענים היו צריכים לא רק לפתח גלאים רגישים די הצורך, אלא גם למצוא דרך לנטרל את רעשי הרקע הבלתי פוסקים בכדור הארץ שממסכים את גלי הכבידה. כדי לפתור את הבעיה הזאת נבנו באזור נידח במדינת וושינגטון ובאתר נוסף בלואיזיאנה גלאי ליגו, ראשי תיבות של מצפה גלי כבידה באינטרפור. כדי לפתור את הבעיה הזאת נבנו באזור נידח במדינת וושינגטון ובאתר נוסף בלואיזיאנה גלאי ליגו, ראשי תיבות של מצפה גלי כבידה באינטרפרומטרי לייזר. הגלאים שעלו מאות מיליוני דולרים הם אינטרפרומטרים, כלומר חיישנים שמודדים שינוי קל במעבר של קרן לייזר מאות פעמים בין מראות לאורך שתי זרועות ניצבות זו לזו, שאורכן 4 קילומטרים כל אחת. אם גל כבידה עובר באחת הזרועות, הוא מרטיט מעט את קרן הלייזר, מעריך את דרכה במידה זעירה, 1/10,000 מגודלו של פרוטון, וכך נוצר פער זמנים זעיר לעומת הקרן ששוגרה לזרוע השנייה. מדידה כל כך מדויקת רגישה מאוד להפרעות, ואכן בחודש יולי 2017 הבחינה הפיזיקאית בברלי ברגר בסדרה של רעשי רקע לא מזוהים שנקלטו בגלאי בוושינגטון אך לא בלואיזיאנה. מעין פרצים קצרים של נקישות רפות שבבירור לא היו גלי כבידה. האם התגלתה תופעה חדשה? ואם לא, איך אפשר לנטרל את ההפרעה? אחרי חיפוש מפרך, הוביל אותה אחד המיקרופונים שצוות ניטרול הרעשים של הגלאי שתל בשטח, לעבר צינור מכוסה קרח שהיה מנוקד בחורים משונים. בבדיקה מעמיקה התברר שמדובר בסימני מקור של ציפור גדולה. כך נחשפה זהות הפושעים. מתברר שעורבים החיים באזור המדברי באו להרוות את סימאונם בקרח שהצטבר על הצינור הקפוא, והנקישות של מקוריהם שיבשו את נתוני הגלאי יקר הערך. חומר בידוד פתר לבסוף את הבעיה, והעורבים חדלו להטריד את החוקרים. עוד לפני כן, ב-14 בספטמבר 2015, רשמו הגלאים את התנודה המיוחלת, גל כבידה שנוצר לפני 1.3 מיליארד שנה מהתנגשות של שני חורים שחורים. מאז זיהה ליגו כמה גלי כבידה נוספים, וב-2017 זכו המדענים ריינר וייס, ברי בריש וקיפ טון בפרס נובל בפיזיקה על חלקם המרכזי בפיתוח הגלאי ובניהולו. הרוצחת הסדרתית שלא הייתה. הראיות היו מכריעות. בדיקות DNA הצביעו על פושעת סדרתית שידע בכל. היא הייתה מעורבת בפשעים בערים רבות בכל רחבי מרכז אירופה. לא היה שום דפוס למעשה הנפשעים, אך ממצאי הזיהוי הפלילי היו חד משמעיים. אישה אחת לקחה חלק בעשרות מעשי פשע שנעשו במשך כשנתיים בגרמניה. רשימת פשעיה כללה הריגת שוטרת בתקרית עם נאו-נאצים בעיר היילברון שבגרמניה ב-25 באפריל 2007, וחמישה מעשי רצח נוספים, אך גם גנבות פשוטות, מעשי שוד ופריצה אחת לבית ספר. המשטרה הגרמנית הכריזה על פרס של כ-300,000 אירו למי שיסגיר את הפושעת האכזרית, ובתקשורת הודבק לה הכינוי רוח הרפאים של היילברון. רשויות החוק היו עובדות עצות, ונטען שאפילו פנו לעזרתם של מנטליסטים. כל זה לא עזר, שום רמז לא נמצא, והסתירות בממצאים מזירות הפשע הלכו והצטברו. עדים לכמה ממעשי הפשע המיוחסים לה, אף טענו שהדמות שראו נראתה מאוד גברית. ב-26 במרץ 2009, קרוב לשנתיים אחרי תחילת החקירה, התפוצץ הבלון. בתום חקירה ממושכת הודתה משטרת גרמניה שהאשמה היא במטושים, מקלוני הצמר גפן שבהם השתמשו צוותי הזיהוי הפלילי לאיסוף דגימות DNA מזירות פשע. מתברר שרוח הרפאים המסתורית של היילברון לא הייתה אלא עובדת במפעל מטושים באוסטריה שנגעה בסחורה בידיה וזיהמה אותה בחומר הגנטי של עצמה. המקלונים אמנם עברו חיטוי בבית החרושת, אבל החיטוי נועד להשמיד חיידקים ומחוללי מחלות אחרים ולא להעלים שרידי DNA. מעבר לגיחוך שבעניין, הפרשה עוררה דיון מחודש באמינותן של בדיקות DNA הנמצאות בשימוש בזיהוי פלילי ובשימוש בהן כראיה עיקרית להרשעה בבתי משפט. עם זאת, בדיקות מקיפות שנעשו בשטוטגרט לא מצאו שום עדות לזיהומים נוספים של מטושים או של דגימות גנטיות אחרות. ורוצח השוטרת בהיילברון הוא לא נמצא עד היום. אקדחה של השוטרת נמצא כעבור כמה שנים בידי פעילי ימין קיצוני גרמנים. הרעש ששינה את תמונת היקום. 1976. לארנו פנזיאס ורוברט ווילסון, חוקרים ממעבדות חברת התקשורת בל בניו ג'רזי, הייתה בעיה. טלסקופ הרדיו הרגיש שבנתה החברה קלט רעשים בלתי מוסברים. גלי מיקרוגל בעוצמה נמוכה ממקור בלתי ידוע שיבשו את התצפיות האסטרונומיות של המכשיר. השניים היו חייבים למצוא את מקור השיבושים ולנטרל אותם כדי לאפשר את השימוש בטלסקופ החדשני. ראשית, הם בדקו את החשד שמדובר ברעש משידורי רדיו מניו יורק, אך שללו את האפשרות די בקלות, וכך גם הסברים טכניים אחרים. בדיקה פיזית של האנטנה העלתה חשודים אחרים. האנטנה הייתה מכוסה בלשלשת של זוג יונים שבחרו לקנן דווקא בלב המכשור הרגיש של האנטנה. לשני החוקרים לא הייתה ברירה. הם לכדו את היונים וקרצפו בקפידה את האנטנה מכל שאריות הלשלשת, באמונה שרעשי הרקע התורדניים ייפסקו ויאפשרו לבצע תצפיות מהימנות לחלל. אולם להפתעתם הרעש לא חדל למרות כל מאמציהם. ובדיקות נוספות שערכו קרוב לשנה, העלו שהוא מגיע באותה עוצמה מכל מקום שאליו מכוונים את הטלסקופ. מי ששללו את כל מקורות ההפרעה הסבירים, נותרה מסקנה אחת. המיקרוגלים האלה הם תופעה אמיתית שמחייבת הסבר מדעי. בסיועו של האסטרונום והפיזיקאי רוברט דיקי, הם הסיקו שמדובר בהדים שנותרו מהרגעים הראשונים לקיומו של היקום. הגילוי של קרינת הרקע הקוסמית היה ההוכחה הראשונה לתיאוריית המפץ הגדול, הקובעת שהיקום כולו החל בנקודה אחת. על כך זכו ווילסון ופנזיאס בפרס נובל בפיזיקה בשנת 1978. ג'יימס פיבלס, מהתיאורטיקנים המובילים בחקר קרינת הרקע, יקבל את הפרס השנה. ההתנסות של שני החוקרים הוכיחה דבר נוסף. לא כל רעש הוא תקלה, ולא תמיד צריך להאשים את היונים. הבלבול המטרי. לבסוף, טעויות יכולות להיות גם במידות ולא רק במדידות. כך גילו בסוכנות החלל האמריקאית, נאסא, ב-1999, כשחללית יקרה יצאה משליטה ונעלמה בגלל שימוש ביחידות לא נכונות. ב-11 בדצמבר 1998 שוגר לוויין לחקר האקלים של מאדים, Mars Climate Orbiter, שנועד לספק מידע על האקלים והאטמוספירה של כוכב הלכת האדום, וכן לשמש תחנת ממסר לנחתת שהייתה אמורה לנחות בקוטב הדרומי של כוכב הלכת. לאחר מסע של 9 חודשים, ב-23 בספטמבר 1999, החלה החללית בתמרון הכניסה למסלול סביב מאדים, אבל נכנסה למסלול נמוך מדי ונעלמה. נראה שהיא נשרפה באטמוספירה הדלילה של מאדים, אם כי ייתכן שהיא נעדפה חזרה לחלל. המשימה נכשלה. בחקירת נסיבות הכישלון התגלה שמקורו בטעות מביכה. נתוני הדחף שהגיעו למחשבי החללית מרכיב שסיפקה החברה שבנתה אותה, לוקיד מרטין, היו ביחידות מידה אמריקאיות, פאונדים, בעוד המחשב עצמו ביצע את החישובים שלו במידות מטריות, קילוגרמים, או ליתר דיוק יחידות ניוטון, הכוח הדרוש כדי להאיץ מסה של קילוגרם במטר לשנייה בריבוע. הטעות גרמה למחשב להפעיל לא נכון את מנועי החללית ולהביא אותה לנתיב שגוי. בדיעבד התברר שלפחות 2 מהנדסים בסוכנות החלל זיהו מבעוד מועד שגיאות במסלול החללית, אך הערותיהם לא נבדקו. רוב משימותיה של החללית הושלמו לבסוף בידי חללית אחרת ששוגרה בשנת 2005, הלוויין לסקר מאדים, Mars Reconnaissance Orbiter, שממשיך לשדר נתונים עד היום. לנטרל את השגיאות. טעויות חישוב ומדידה מלוות את האנושות מאז שבני האדם החלו לחקור את המציאות בצורה שיטתית. כבר כריסטופר קולומבוס במסעו המפורסם טעה והאמין שהגיע להודו כיוון שהעריך לא נכון את רדיוס כדור הארץ, וחלף יותר מעשור לפני שממשיכי דרכו גילו שמדובר ביבשת לא מוכרת שנקראת כיום אמריקה. מאז ועד היום תקלות הניבו שלל תוצאות משונות. חלקיקי ניטרינו בניסוי אופרה הצליחו לעבור לכאורה את מהירות האור בגלל סיב אופטי שלא חובר נכון. עשן סיגרים אפשר את גילוי הספין של האלקטרון, ועוד כהנה וכהנה. השיטה המדעית מצליחה בדרך כלל לסנן את רוב השגיאות הללו, או לפחות לתקן אותן בדיעבד, אבל גם היא אינה חסינה מבעיות ומחולשות אנושיות. גם כשטעויות קורות, לפחות אפשר ללמוד מהן להבא, לשפר את כלי המדידה, ולשמור תמיד על ספקנות בריאה. האזנתם לכתבה ישר כמו פלס עקום, מאת רמי שלהבת, קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון ובערוץ מדע בגובה האוזניים בסאונד קלאוד.